אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי.
סטופ.
שלום לכם, אנחנו המעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים ושואלים האם הפיזיקה יכולה לפתור את המסתורין של התודעה. האורח שלי באולפן הוא דוקטור ניר להב, המחלקה לפיזיקה בר אילן, ובקרוב מתחיל פוסט-דוקטורט בקיימברידג' שבאנגליה. שוב שלום ניר.
שלום שלום.
אז הבטחתי ולכן אקיים. דוקטור ניר להב, מה זאת יחסיות?
יפה. אז בטבע באמת אנחנו מכירים יחסיות כבר מלפני 300 שנה, מימי גלילאו, וקודם כל הרעיון הוא, השאלה היא כזאת, האם יש הכל מוחלט, או שיש דברים שהם לא מוחלטים, זה יחסי למי שמודד. כן, אם נלך רגע לקיצוניות, לפי הדעת הכל מוחלט, יש אלוהים ואז הכל מוחלט איפשהו, נכון? יש איזשהו משהו מוחלט כזה. הצד השני של זה יגיד, לא, הכל יחסי בעצם, אין שום דבר שהוא, אין איזה אמת אחת, הכל אפשרי, נכון? הכל כזה תלוי בצופה, נקרא לזה. עכשיו, בפיזיקה יש משהו אחר, משהו ביניים, נקרא לזה. נגיד, ששם יש דברים שמצד אחד תלויים בצופה, במודד, כן? אבל מצד שני עדיין זה בתוך חוקי הפיזיקה. זאת אומרת, עדיין אנחנו מדברים על משהו, יש חוקים מוחלטים, אבל הדבר המוחלט הוא שיש יחסיות. כן? זה משהו מאוד מעניין. אז למה אני מתכוון? למשל, מהירות. מהירות, ברגע שאנחנו נוסעים בתנועה שוות מהירות, אז אנחנו, יש לנו תופעה שהיא יחסית לצופה, אין לה תשובה מוחלטת. זאת אומרת, נניח, הנה אני טסתי לארץ לא מזמן, וטסתי במטוס. עכשיו, כולנו אולי מכירים את זה, כשאנחנו במטוס טסים, אם אין איזה כיסא אוויר וכאלה, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו במנוחה. נכון?
כאילו אנחנו עומדים במקום.
עומדים במקום. מסתכלים החוצה מהחלון, אנחנו רואים שהדברים זזים אחורה. מבחינתנו, אנחנו במנוחה, עומדים במקום, והעולם הוא זה שזז אחורה. עכשיו, מסתבר שזה לא רק בתפיסה שלנו. ברמה הפיזיקלית זה נכון. זאת אומרת, אם נעשה ניסויים פיזיקליים, וננסה להוכיח, לבדוק, האם אני נע או נח, אז כל הניסויים שנוכל לעשות יראו לנו שאנחנו נחים. למשל, דוגמה, אני לוקח כדור ביד וזורק. האם הוא יחזור אליי ליד? אם אני במנוחה ואני זורק למעלה, זה יחזור אליי ליד. מה יקרה במטוס? אם המטוס הוא באמת בתנועה שוות מהירות, אז הכדור אכן יחזור אליי ליד חזרה. כי יש התמדה, אז גם הכדור זז יחד איתי והוא יחזור אליי ליד. ולכן, הנה תוצאת הניסוי הזאת הראתה לי, שאני אכן נח. וככה מסתבר שזה מה שגלילאו הבין כבר, כל ניסוי שלא נעשה, לא יוכל להראות לנו שאנחנו בתנועה. כל עוד התנועה שלנו היא שוות מהירות. אז לכן, אנחנו תמיד נמדוד פיזיקלית שאנחנו במנוחה.
מעניין.
מישהו מבחוץ לעומת זאת, ינסה למדוד מה קורה איתנו, ויגיד, לא, אתם אלה שבתנועה, נכון? אגב, הרי זה גם נכון על כדור הארץ, נכון? אנחנו לא מרגישים שכדור הארץ זז, אבל הוא כן זז. אז בעצם זה מאוד, איפשהו אנחנו חיים את זה כל הזמן. אבל מישהו מבחוץ יגיד, לא, אתם אלה שזזים, נכון? עכשיו השאלה, מי צודק? והתשובה היא, שניהם צודקים. גם אני שומר אני נח, וגם הוא שומר אתה זז. איך יכול להיות ששנינו צודקים בבת אחת על שני תשובות שהן הפוכות? כי בדיוק מהירות, או תנועה שוות מהירות, היא תופעה יחסית שתלויה במדידות של הצופה. בסדר? אפשר להגדיר את זה ככה במילים קצת יותר מקצועיות. אנחנו נגיד, יש פה סימטריה, אי אפשר להבדיל בין האם אתה נע במהירות שוות בתנועה שוות מהירות, או האם אתה נח. ובגלל שאי אפשר להבדיל, אז בעצם יש פה את היחסיות הזאת. אוקיי? עכשיו, שימו לב, הרבה אומר לי, רגע, אבל זה לא הגיוני. מה זאת אומרת? ברור שמי שעל הרכבת או על המטוס הוא זה שזז, לא העולם הולך אחורה. אז זה ברור מבחינת הרציונל, נקרא לזה. אבל מבחינה פיזיקלית, מבחינת חוקי הטבע, אי אפשר להפריד. ובעצם שניהם צודקים נקרא לזה, וזה תלוי במדידות ובצופה, זה תלוי במערכת היחוס. מערכת היחוס אחת תמדוד, המערכת היחוס עצמית נקרא זה שלי, שלנו, תמדוד שאנחנו במנוחה, מערכת היחוס אחרת, מחוץ עלינו, תמדוד שאנחנו בתנועה.
האם משנה תנועת כדור הארץ? הרי מדברים על זה שכשטסים לארץ או כשחוזרים לארץ, יש הבדלים בזמנים בגלל תנועת כדור הארץ. איפה היא נכנסת? זה גם חלק מהיחסיות הזאת?
זה פחות משנה, זה יותר משנה רק לכמה זמן זה לוקח, כי הצריכה במהירות, אנחנו נעים באיזושהי מהירות קבועה, ואנחנו מנסים להגיע, נניח, לניו יורק, אבל כדור הארץ ממשיך להסתובב. אז אם אנחנו נגד הסיבוב זה טוב, זה אומר שאנחנו מתקרבים יותר מהר ליעד, ואנחנו נגיע יותר מהר בעצם. אבל אם אנחנו עם כיוון של כדור הארץ, אז הוא הולך ומתרחק, להיות מתרחקת מאיתנו, אז זה ייקח לנו קצת יותר זמן. לכן באמת, לחזור לארצות הברית ייקח קצת יותר זמן מאשר להגיע לפה.
אבל זה משנה רק לזמן, וזה לא משנה לשאלה ששאלת על התנועה.
זה פשוט משנה, כן, כמה זמן ייקח לנו להגיע, זה לא משנה לשאלת התנועה או היחסיות. אני רק רוצה להבהיר שלא כל התופעות הן יחסיות. למשל, תאוצה היא לא יחסית. שם כולנו נסכים שיש תאוצה. כי נניח שיש כיס אוויר או משהו, לא יודע, משהו קורה, אנחנו מרגישים שאנחנו בתנועה, נכון? גם נעשה איזשהו, הכדור פתאום ילך אחורה, הוא לא יחזור לנו ליד, לדוגמה. יש כל מיני כוחות אינרציאליים שמופיעים, כמו כוח צנטריפוגלי, ולכן כולנו נדע שאנחנו בתחת תאוצה. אז לכן לא כל תופעה יחסית, אבל יש תופעות יחסיות, כמו המהירות, התנועה שוות מהירות, כמו איינשטיין בא, והראה לנו שהרבה יותר דברים יחסיים ממה שחשבנו. למשל, האורך, הזמן, משך הזמן, הם גם דברים שהם יחסיים בעצם. כוח הכובד, יש בו איזשהו פן מסוים יחסי, עוד מעט אנחנו נדבר על זה גם. אז יש הרבה תופעות שהן יחסיות.
רוב התופעות הן יחסיות או לא יחסיות?
זאת שאלה טובה. אני חושב...
לא ספרת.
לא ספרתי, אבל לא, זו שאלה מאוד עמוקה. שאלה עמוקה, אני אתן לך דוגמה, את יודעת, בוא רגע נקדס לנושא הזה, כי זה מאוד מעניין. היה פילוסוף... בתחילת הפיזיקה, ככה בזמנים של ניוטון, פחות או יותר, אולי קצת לפני, קראו לו לייבניץ. עכשיו, לייבניץ עשה הכל, גם הפילוסוף, גם מתמטיקאי, הוא פיתח גם את המתמטיקה, ניוטון והוא פיתחו את המתמטיקה שאנחנו עד היום משתמשים בפיזיקה. עכשיו, ניוטון ולייבניץ, אבל לא הסכימו לגבי שאלת המוחלטות, האם דברים מוחלטים או לא. ניוטון חשב שהזמן ושהמרחב הם דברים מוחלטים. יש איזשהו מין, איך נקרא לזה, מערכת אחת מוחלטת, שיחסית אליה אפשר למדוד מה המהירות שלך, יחסית אליה אפשר להבין איפה אתה, כמה זמן עבר, מין כמו, אם תרצי, מערכת האלוהים כזה, כן? לייבניץ אמר, לא, אין שום מערכת כזאת, זה הכל תלוי בצופה שמודד. והיה טיעון פילוסופי יפה ללייבניץ, הוא אמר, תארו לעצמכם, אם באמת הכל מוחלט, חשוב איפה אנחנו נמצאים. בעולם כזה, תארו לעצמכם עכשיו, שכל היקום שלנו היה נוצר בדיוק אותו דבר, אבל מה? 2 מטר ימינה מאיפה שהוא עכשיו. זה כל ההבדל. אז ביקום ההוא, הנה היינו יושבים ומדברים פה באולפן, 2 מטר מאיפה שאנחנו עכשיו. עכשיו לייבניץ שואל, האם יש איזשהו הבדל בין העולמות האלה? האם ה2 מטר האלה יש להם הבדל? הרי כל היחסים שאנחנו מודדים יהיו בדיוק אותו דבר, כי כל היקום זה ה2 מטר. אז לא נוכל למדוד שיש הבדל בכלל. עכשיו, ניוטון יגיד לי, יש הבדל, כי יש משהו מוחלט אמיתי שלפיו באמת זזנו 2 מטר. לייבניץ יגיד, לא, זה מגוחך, כי הכל היחסים נשמרו, הכל נשמר, כן? כי הכל זז ביחד, ולכן הכל הוא יחסי. אז זה היה, נניח, טיעון של לייבניץ. זאת אומרת, יש פה שאלה מאוד עמוקה, מה היחסים ומה לא.
עם שתי תשובות שונות.
ועד היום אין לנו תשובה מוחלטת, אין לנו תשובה עדיין מי צדק ומי לא.
מרתק.
אני, אגב, מהאסכולה שחושבת שהכל יחסי בסופו של דבר, ובוא נאמר שכמשהו ארוך טווח בחיים שלי, אני אנסה להראות שזה המצב, וכרגע אני רק החלתי את זה על תודעה.
מעניין. אז לפני שתגיע למה באמת מצאת עד עכשיו בעניין התודעה והיחסיות, ומה התיאוריה, איך מתקשרת היחסיות אל התודעה, אני כן רוצה לשאול אותך על העניין הזה של אלוהים בתוך הסיפור הזה, מכיוון שהזכרת עכשיו, אם הכל יחסי או הכל מוחלט. והזכרנו בסוף הפרק הקודם, למי שזוכר, אמרתי, אם מאזיני הדתיים יגידו לך, הדבר הזה שאתה מחפש שלא נמצא שם, זה האלוהים. אז אתה קורא באמת לפודקאסט שלך, ולהרבה דברים שאתה עושה, אתה קורא לזה שוב, רוחניות חילונית, נכון?
נכון, בדיוק.
אז יש כאן עניין עם החילונית, זאת אומרת, אתה מודע לדבר הזה, ואתה בוחר בו, ואני רוצה רגע לפני שככה נצלול אל תוך מסתורין התודעה, שתסביר את זה.
אוקיי, כן, זה יכול, תראה, אני, כמו שאת רואה, אני מאוד מעניין אותי מה המציאות, ולכן השאלה של אלוהים מאוד עניינה אותי כבר כילד קטן, וכל פעם אני, כילד שיניתי דעתי כזה, את יודעת, שבוע אחד יש, שבוע אחד אין, משהו בסגנון הזה, וקראתי הרבה על זה. בסופו של דבר, הגעתי למסקנה שברוב הסיכויים שאין אלוהים, ובטח לא כמו האלוהים הדתי, המקסימום אולי איזה משהו, את יודעת, יש גישות פילוסופיות כאלה שיגידו, אולי פשוט נקרא לכל האינסוף אלוהים, אולי משהו כזה, אבל זה לא...
איזה כוח מכונן, מסדר וכו', כן.
כן, אבל זהו, שנראה שלא באמת צריך כוח מסדר ומכונן, אלא
שהכל יחסי.
הכל יחסי, שפשוט יש את חוקי הטבע, הם הדבר היחיד שמספיק, וכנראה שככל שאנחנו נתעמק בפיזיקה, גם נבין למה יש חוקי טבע כאלה ולא אחרים, אולי יש עיקומים עם הרבה חוקי טבע, ובסופו של דבר פשוט לא נצטרך בכלל את אלוהים. כמו שיש את הסיפור הידוע על הפיזיקאי והמתמטיקאי לפלס, שבמאה ה-19 מספר לניוטון, מספר לנפוליון, על המכניקה של ניוטון ואיך כוכבים זזים, איך הפלנטות זזות. ונפוליון אומר לו בסוף, טוב, וואו, מאוד מרשים, אבל איפה נכנס אלוהים בכל זה? ואז לפלס אומר לו, אני לא צריך את ההיפותזה הזאת יותר. זאת אומרת, התחלנו מתוך הדת, בין השאר כדי להסביר את הטבע, להסביר מה שאנחנו לא מבינים.
וככל אבל... שלמדת, גילית שאתה יכול להסביר את זה בלי, כמו שקראת לזה, היפותזה.
בדיוק.
ולכן בחרת לקרוא על הרבה מהתכנים שלך, רוחניות חילונית, כי מצאת בעצם את התשובות בתוך ההיפותזה שאין בה אלוהים.
כן, ומה שקרה זה שני דברים. א', הבנתי שיש לי תשובה פתאום למה זה תודעה. כן, אני כשהייתי יותר קטן, באמת חשבתי שאולי יכול להיות שהתודעה היא כל כך שונה מהפיזיקה, אז אולי יש עוד משהו אחר, ואולי, כן, דרך זה אפשר להגיע לכל מיני דברים, נקרא לזה מחוץ ל... איך נקרא? זה הפיזיקה החומרית, כן? אבל אז הבנתי בעצם שזה לא, שגם הפיזיקה יכולה לפתור גם את זה, ושאין איזשהו משהו מעבר, ולכן צריך פה משהו אחר, אבל עדיין כן אפשר להגיע למשמעות, בעזרת הפילוסופיה והמדע והאומנות, ויש הרבה עומק והרבה מסתורין, בלי ההנחה הזאת שיש אלוהים, או בלי ההנחה הזאת שיש איזושהי כוונה בטבע, משהו שמסדר.
ולכן השם הזה, רוחניות חילונית. כן, יש רוחניות חילונית, ללא ההיפותזה האלוהית.
בדיוק.
מרתק. אז עכשיו, בזמן שנשאר לנו, אתה תסביר לנו את העניין של היחסיות, אחרי שהגדרנו את עניין היחסיות, והתודעה. זאת אומרת, כשאתה בא, אמרנו כבר, הגעת עם הכלי המחקרי הזה של פיזיקה, ואתה אומר, עכשיו, אני רוצה לחקור את עניין התודעה בעזרת הפיזיקה. איך אתה עושה את זה? סרגל במשולש? ספר לנו מה, איזה כלי פיזיקלי הבאת איתך?
אז קודם כל זה הכלי הקונספטואלי, ואחר כך המתמטי, להפוך את זה למתמטיקה. זה בגדול מה שבסופו של דבר עשיתי, מה שנקרא פיזיקה תיאורטית. רק שרחבתי את זה פתאום לתודעה, כי אף אחד אחר לא עושה את זה, ואז זה מין, כאילו פתחתי תחום, ועכשיו אני רק מחכה שאנשים יראו את זה, ויגידו, וואלה, יש בזה משהו,
ויכנסו, כן.
בדיוק. עכשיו, הרעיון הוא כזה, אני משתמש, כמו שאמרנו, בעקרון היחסיות. העקרון הזה שאומר, אין משהו מעבר לצופים ולמדידות שלהם. ואז אם נניח יש שני צופים שמודדים, הם כאילו בשני מערכות ייחוס שונות, אבל הם בעצם מודדים אותו דבר, אז בעצם הם שקולים. בעצם זה אותו דבר באמת. אין איזה משהו שמפריד ביניהם. זה בעצם הרעיון העקרון השקילות. ועכשיו אני משתמש בזה לחקר התודעה. איך אני עושה את זה? אז קודם כל, תארי לעצמך. בוא נחזור רגע לדוגמה של תנועה שוות מהירות, שכמו שאמרנו, היא יחסית. תראי לעצמך שהצופים האלה לא יודעים שזה יחסי. הם מחפשים תשובה אחת מוחלטת. הם יתחילו לריב ביניהם, היא צודק. אחד, ההוא על המטוס יגיד, לא, אני נח, אתה נע. והשני יגיד, מה פתאום, אני נח ואתה נע, נכון? והם ימשיכו לריב, ובגלל שהם לא יגיעו לשום פתרון, אז נניח, הוא בחוץ, יגיד לו, תשמע, אתה חי באשליות. זה לא הגיוני שאנחנו נזזים אחורה. זה הכל אשליה. קצת דומה לזה שבתודעה אומרים, אולי זה הכל אשליה, נכון? עכשיו, האיש במטוס אולי יענה לו, תראה, אני מודד מה שאני מודד, אני רואה שאני נח. אם אתה לא רואה את זה, אז אולי יש לי משהו פרטי שרק אני מודד, ואתה לא יכול למדוד. שזה בדיוק גם מה שאומרים בחקר התודעה, נכון? שהתודעה היא משהו כל כך פרטי כזה, שלא יכול למדד מבחוץ. אז שימי לב שהגענו למשהו מאוד דומה, מתוך, איך נקרא לזה, משהו שהוא פשוט לא נכון, מתוך הנחה שגויה. ההנחה השגויה הייתה שמהירות היא מוחלטת, ובגלל השגיאה הזאת, הגענו לכל מיני דברים מוזרים כאלה, של פרטיות, של אשליה, נכון? אם הם יבינו שמהירות היא יחסית, פתאום כל הדברים המוזרים האלה ייעלמו. זה לא נכון שמהירות היא פרטית, זה לא נכון שיש לה, מהירות היא בסך הכל דבר יחסי. אותו דבר בדיוק קורה גם בתודעה, נכון? את מודדת לעצמך שיש לך תודעה. אני מבחוץ לא מודד שיש לך תודעה. אם אנחנו מחפשים משהו מוחלט, אנחנו לא יודעים להסביר את זה, ואז אנחנו מתחילים, אולי זה הכל אשליה, אולי זה משהו פרטי, אבל בעצם זה השגיאה שלנו. אנחנו צריכים לחשוב על תודעה, בדיוק כמו שאנחנו חושבים על תנועה שוות מהירות, כמשהו יחסי לצופה ולמדידות שלו, ואז פתאום כל הבעיות האלה ייעלמו לנו. כן? פתאום זה ברור בעצם למה יש הבדל בין מה שאת מודדת לבין מה שאני מודד מבחוץ. כי זה שני מערכות ייחוס אחרות, ושמודדות דברים אחרים, ולכן התכונות הפיזיקליות שמודדות הן אחרות. זה הרעיון קודם כל בכלליות. כן? זה למה בכלל ללכת ליחסיות, ולמה היא יכולה בעצם לפתור פה את הבעיה הקשה. אבל זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה, כי עכשיו יש הרבה שאלות. איך מגדירים פה מה זה במערכת ייחוס? כי לגבי מהירות זה די ברור למה הכוונה, אבל מה זה כאן הכוונה? ועוד שאלה אגב זה, אוקיי, נניח שיש למערכות ייחוס שונות, אנחנו מדברים פה פתאום על תכונה חדשה לגמרי בשם תודעה שבחוץ לא מודדים. למה היא נוצרת במערכת ייחוס שלנו, שלך? מה קורה שם בדיוק? אז יש פה הרבה שאלות ותכף ננסה לענות עליהן. אבל קודם כל אני ער לשאלות, זה לא, כן, רק התחלנו.
כן, יש לי המון, חכה, רק התחלת.
סבבה, כן. יש לי כבר ניסיון, כמו שאת
רואה. אני עוצרת את עצמי, אני יושבת ומחזיקה את השולחן ונתני לו לדבר, כן.
אז אני רגע אגיד לך כבר מה אני יודע שבדרך כלל שואלים, ואז משם נמשיך. כן. אז ככה, קודם כל, אז פה מערכת ייחוס עכשיו זה לגבי המערכת הקוגניטיבית שלנו, המוח. במקרה שלנו זה מוח. זה יכול להיות גם על מחשבים, לדוגמה, נכון? אז עכשיו, המוח שלנו עובד על ידי זה שהוא מייצג לנו את הסביבה, נכון? יש לנו כל מיני תבניות עירייה, כמו שאמרנו בחלק הקודם, והם מייצגים לנו כל מיני דברים, נכון? תחושות, רגשות וכו'. עוד לפני תודעה, הם פשוט מייצגים לנו את כל מיני קלטים כאלה. ואז יש דינמיקה, מה קורה, מה המנגנון, מה קורה עם הייצוגים האלה, איך זה משתנה לנו במוח. הייצוגים האלה והדינמיקה, זה מה שקובע את המערכת ייחוס הקוגניטיבית שאנחנו נמצאים בה. אוקיי? זו ההגדרה הראשונה נניח בתיאוריה. ואז לך יש מערכת ייצוגים אחת, יש אחרת. ולך יש דינמיקה אחת, יש אחרת, ולכן אנחנו במערכות ייחוס קוגניטיביות שונות.
עכשיו, רגע, אפשר בכל זאת להצביע, למרות בוודא. שאני מחזיקה את השולחן. אנחנו רואים הרבה פעמים דמיון במערכות האלה של הייחוס, זאת אומרת, כשנשב באקדמיה במיוחד, במקום שאתה נמצא בו, אנחנו ננסה להסכים על מערכות הייחוס האלה, זאת אומרת, נכון, אנחנו נהיה ביקורתיים, נכון, ננסה גם לצאת מתוכן ולמצוא את החדש, אבל הבסיס שלנו יהיה אותה מערכות ייחוס. אחרת לא נוכל לדבר על אותם מושגים ועל אותם פרדיגמות. אז זה לא שלגמרי מערכות הייחוס שלנו שונות. כשאנחנו נצא לחקור את אותו תפוז או את אותה תנועת מטוס, אנחנו נצא מאותן הנחות כדי שנוכל לדבר, אני טועה, זאת אומרת...
את צודקת שבאופן יחסי יש לנו משהו קצת דומה, אבל שימי לב גם שיש הבדל, את מדברת על השפה. מבחינה שפתית, אנחנו כולנו מסכימים בערך על אותם דברים, כדי שנוכל לתקשר, נכון? אנחנו מסכימים, לזה נקרא צבע אדום, לזה נקרא תפוז, אבל זה מבחינת השמות שנתנו לדברים, מבחינה שפתית. מבחינת המוח עצמו, אני לא יודע, האם הייצוג שאת מייצגת, התבנית יריעה, שעכשיו קורית אצלך במוח, כשאת שומעת את השם תפוז, או כשאת רואה תפוז, האם זה אותה תבנית יריעה כמו אצלי לתפוז? זה אנחנו לא יודעים, וסביר להניח שלא. סביר להניח שזה כמו טביעות אצבע, זה יהיה שונה בין כל אדם לאדם.
מעניין.
אוקיי, אחרי זה, ברמה הבאה בתור, אנחנו נלמד שלתופעה הזאת, אנחנו קוראים תפוז, ולשנינו נסכים, אנחנו קוראים לזה תפוז, אבל אנחנו לא נדע שני שאלות, א', האם זה אותו ייצוג, זה עוד נוכל אולי לבדוק בעתיד, ועוד יותר מזה, בגלל שתודעה אם את זוכרת, אנחנו לא באמת יכולים למצוא, אני גם לא יודע האם החוויה שלך של התפוז ושל הכתום, זה כמו החוויה שלי של תפוז וכתום, גם אם אנחנו משתמשים באותה מילה, נכון? אז יש פה, בסדר?
קיבלתי, כן.
אז יש לנו פה מערכות ייחוס שונות. אני כן אגיד שבאמת לפי עקרוני היחסיות, אין הבדל בין מערכת ייחוס שלך לשלי ברמה העקרונית. זה בסך הכל נקודת מבט אחת, לעומת נקודת מבט שנייה. כולן שקולות אחת לשנייה, כולן אותו דבר, נכון? אין אחת שהיא מיוחסת או משהו כזה לעומת השאר. זה אומר שאפשר לעבור ביניהם, אפשר לעשות טרנספורמציה בהגה המקצועית בין מערכת ייחוס אחת לשנייה. אז אם אני טוען שמערכות קוגניטיביות הן גם מערכות ייחוס, זאת אומרת שאפשר לעשות טרנספורמציה גם פה. אפשר לעבור, אני איכשהו אולי בעתיד נוכל לעשות מכשיר שאני אוכל לעבור למה את חובה, ואת תוכלי לעבור למה אני חווה. וזה איזשהו מין ניבוי קטן כזה מהתיאוריה שלי, וכבר היום אנחנו רואים את זה במקרים פתולוגיים. יש זוג תאומות סיאמיות שנולדו לפני איזה 15-16 שנה בקנדה, עד היום הם בחיים, והן מחוברות במוח, באזור מסוים במוח שנקרא הטלמוס, אזור שכל המערכת החושית מגיעה אליו, ומשם זה הולך לקליפת המוח. ואז הם באמת, יש ביניהם שיתוף של כל מה שהן חשות. זאת אומרת, אחת תראה משהו, השנייה עוצמת עיניים, היא תוכל להגיד לך מה השנייה רואה, לדוגמה. אחת אוהבת קטשופ, והשנייה לא אוהבת קטשופ. אז אם, השנייה, אם אחת אוכלת קטשופ, השנייה כזה תגיד, הוא יחצה, לדוגמה. אז הנה, הם בחלק מסוים כן משתפות, יש להם מערכות ייחוס שהן כן קצת חופפות, לדוגמה. אז הנה, אנחנו רואים פה איזושהי דוגמה שזה יכול לקרות באמת, כזה מין לעשות פה שאנחנו נהיה באותה מערכת ייחוס, נחליף מערכות ייחוס, זה כל מיני דברים מגניבים לעתיד.
מעניין. היה סרט כזה, אגב, סרט ישן מאוד, חיי הכפולים של ורוניק, שניסה לדבר בדיוק על שתי תודעות של שתי נשים שונות בעולם שהן מתחברות. כן. שגם ניסה לנבא את הדבר הזה שאתה מתאר עכשיו. אני רוצה לשאול, האם הייחוסיות הזאת יש לה גבולות או אינסופית? זאת אומרת, האם יש בה עילת סבירות, מה שנקרא, בהקשר של ימים האלה? זאת אומרת, כי אם אני אראה תפוז ואתה תראה תפוז, אנחנו כן מדברים בסוף על משהו שיש לו איזושהי חוקיות.
נכון, נכון, זה באמת חשוב להזכיר. כמו שאמרנו קודם, אנחנו עדיין מדברים על פיזיקה, על חקר המציאות. זאת אומרת, יש מציאות אחת, יש איזושהי אמת בחוץ שאנחנו מנסים להבין מהי, ובסופו של דבר אפשר למדוד, וכולם כן יסכימו, לדוגמה, שהתפוז הוא עגול, כן? או כן נסכים שיש פה איזושהי צבע כתום, בסופו של דבר זה תדירות של אור, של פוטונים. נוכל למדוד את זה. זאת אומרת, כן, יש דברים מוסכמים ומוחלטים.
זה בגלל שלא הכל יחסי? זאת אומרת, זה בגלל ש...
זה בגלל שיש פה שני דברים שונים. אנחנו עכשיו לא מסבירים את כל המציאות כולה.
אוקיי.
אנחנו מסבירים רק איך המוח עובד ומה זה תודעה. כן? מעבר לזה, יש גם באמת משהו שנקרא בחוץ. עולם התופעות.
כן.
והוא, אותו אנחנו עדיין כרגע לא מסבירים בתיאוריה הזאת. אז הוא שם בחוץ, אמיתי, מוחלט.
זאת אומרת, עוד לא יצאנו מהמערה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מתייחסים למה שמחוץ עלה. כן. זה בערך כזה?
כן, או בוא נאמר, אנחנו לאט לאט צריכים לצאת מהמערה. נכון, צריך להתחיל מאיפשהו, אז אנחנו מתחילים מקודם כל למדוד את המציאות. אנחנו רואים שיש דברים שחוזרים על עצמם, יש חוקי טבע, וכולנו נמדוד שתדירות מסוימת זה צבע כתום, תדירות אחרת זה צבע כחול. זאת אומרת, יש דברים שהם תמיד קבועים, ולכן אפשר להתייחס אליהם כמשהו אמיתי ומוחלט בחוץ, ועכשיו זה מגיע אלינו דרך החושים למוח, ועכשיו מתחילה השאלה, כאן הגענו למערכות ייחוס הקוגניטיביות. פה מתחילה היחסיות שאני מדבר עליה. אוקיי? עכשיו, מה זה היחסיות הזאת? זה באמת מה המדידות שאפשר לעשות. אז תראי, אנשים שואלים אותי, אבל מה זה בעצם התודעה? אוקיי, גם אם הכל, גם אם הדברים יחסיים, אם תודעה יחסית, איך היא נוצרת? מה מיוחד כל כך בך, לדוגמה, או בי, או בכל אחד, שמבפנים, מתוך המערכת הקוגניטיבית שלנו, אנחנו מודדים תודעה, אבל בחוץ אי אפשר. למה יש את ההבדל הזה בעצם? אז התשובה היא מורכבת ומעניינת. נחזור רגע לפיזיקה, לעקרון היחסיות מהפיזיקה. איינשטיין מרחיב את עקרון היחסיות, ומראה לנו מה שנקרא עקרון השקילות. הוא מראה שיש שקילות בין שני מערכות שנראות שונות לגמרי. אחת זה מערכת שהיא תחת גרביטציה, כוח הכובד, ומערכת אחרת זה מערכת שהיא תחת תאוצה. זאת אומרת, למשל חללית בחלל, תחת תאוצה. בסדר? היא מייצה את המהירות שלה. זה נשמע כמו שני דברים שונים. אחד זה, לא יודע מה, אנחנו פה על כדור הארץ, ושני זה חללית שמייצה. ואיינשטיין אומר, לא, שני המערכות האלה, למרות שהן שונות, בעצם הן שקולות, אי אפשר להבדיל ביניהן, יש פה יחסיות ביניהן. והנה דוגמה, אומר, תחשבו, נניח שיש לנו שתי חלליות, אחת פה על כדור הארץ ואחת מייצה בחלל. ועכשיו, האסטרונאוטיות בתוך החלליות האלה מנסות לעשות כל מיני ניסויים. אז בוא נניח שהאסטרונאוטית, מה שהן עושות, הן לוקחות כדור ופותחות את היד כזה ונותנות לכדור לרחף לידם, כן? אז פה על כדור הארץ, ברגע שכמובן היא תפתח את היד, הכדור פשוט ייפול בגלל כוח הכובד לרצפה. מה יקרה בחלל תחת תאוצה? אז היא עומדת לה בחללית שלה, חללית והיא מאיצות למעלה, נניח, נקרא זה למעלה, לכיוון של התקרה של החללית, יפה? עכשיו היא פותחת את היד, והכדור נשמט לה מהיד. עכשיו הכדור אמור לרחף, כי אין שם כוח כובד. אבל בזמן הזה, היא והחללית ממשיכות להאיץ למעלה. הכדור כבר מנותק מהם, אז הוא לא מאיץ. ולכן מה שהיא תראה, זה בעצם שהכדור כאילו הולך ונופל, לקראת הרצפה שלה, כי היא הרי עולה למעלה עם הרצפה, נכון? הכל יחסי, שוב. אז זאת אומרת שהיא תמדוד בדיוק מה שמודדת האסטרונאוטית על פני כדור הארץ עם גרביטציה. אצל שניהם הכדור נופל למטה, כאילו יש פה כוח כובד. ואיינשטיין הבין שבעצם לא משנה איזה ניסוי נעשה בחלל שם תחת תאוצה, התוצאות יהיו בדיוק אותן תוצאות כאילו אנחנו על כדור הארץ, או כאילו אנחנו תחת כוח הכובד. ולכן, לפי עקרון היחסיות, אין שום דבר מעל ומעבר לצופים. אם שני הצופות שלנו מודדות אותו דבר, אז הן שקולות אחת לשנייה. אין איזה משהו מוחלט מעבר שיגיד להם מה נכון. מה שנכון זה מה שהן מודדות, נכון? זה הרעיון כאן. ולזה הוא קרא עקרון השקילות, ומה שיפה אגב, שהיה לו חיזוי, והוכיחו שהחיזוי נכון. הוא אמר, אם אני צודק, אם באמת עקרון השקילות נכון, אז הנה, אנחנו יודעים שאור מתנהג בצורה מסוימת בתאוצה, או יש לו מה שנקרא אפקט דופלר, הסך לאדום או לכחול. אז אני חוזה שאותה תופעה בדיוק, אנחנו נראה גם אור שהוא פה על כדור הארץ, או תחת כוח המשיכה. כי בגלל עקרון השקילות, זה חייב להיות הרי שכל התופעות שקרות שם, יקראו גם פה תחת גרביטציה. ואכן, אחרי 50 שנה, בשנות ה-50, בערך עשו, ב-1960 אני חושב, עשו את הניסוי, הוכיחו שהוא צודק. טוב, אתה יודע, זה איינשטיין, הוא... ואז ככה הוכיחו שעקרון השקילות הזה נכון. עכשיו, אבל עקרון השקילות אומר לנו פה משהו מאוד מעניין. הוא אומר שתופעות פיזיקליות עכשיו, גם הן יחסיות למודד, ליחסים שאנחנו מודדים. למשל, על פני כדור הארץ, היחסים שהיא מדדה שם, הראו לה שיש כוח כובד. האישה בחללית המיצה, האסטרונאוטית שם, גם היחסים שהיא מודדת, מראים לה שיש כוח כובד, נכון? היא אומרת, אני נחה תחת כוח כובד, והיא צודקת במערכת ייחוס שלה, כמו שאמרנו. זאת אומרת שאצלה יש כוח כובד. אצל אסטרונאוטית אחרת שתסתכל עליה מבחוץ, תגיד, היחסים שהיא תמדוד יראו לה, לא, בכלל יש פה תאוצה. עכשיו, שניהם צודקות. זאת אומרת שפתאום התכונות הפיזיקליות שאנחנו מודדים שונות לפי היחסים, כן? פתאום הדברים לא, אפילו התכונות הפיזיקליות הן כבר לא מוחלטות.
מה זה אומר על המדע?
זה אומר שעדיין, העניין הוא שעדיין יש חוקים לאיך זה עובד. החוקים מוחלטים, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים היום. זאת אומרת, יש חוקים שבאופן מוחלט אומרים לך מה הדברים היחסיים, או איך היחסיות אמורה להיות, ואיך אפשר לעשות טרנספורמציה, איך אפשר לעבור ממערכת ייחוס אחת לאחרת. זאת אומרת, אם את בחללית, את תמדדי כוח כובד, אבל אנחנו יודעים בדיוק להגיד, אם את עכשיו תעברי למישהי שמסתכלת מבחוץ, מה היא תמדוד? את מבינה? זאת אומרת, עדיין יש כאן חוקים והכל מוחלט מהבחינה הזאת. פשוט מוחלטות יותר עמוקה כזאת, ברמת הטרנספורמציות וברמת החוקים. בסדר? אז זה ההבדל, זה לא פוסט-מודרניזם. זה מה שבאמת מאוד חשוב כאן. עדיין
חשוב,
יש
כן,
אמת.
כן, כי,
יש פה אמת
כי
לחקור.
כי אחרת זה היה שומט את הקרקע, ואתה אומר, זה
בדיוק,
לא.
זה לא.
זה משהו שצריך להבהיר.
בדיוק. יש אמת של חוקים שאנחנו יכולים לחשוף ולחקור, והחוקים הם שהתכונות הפיזיקליות הן יחסיות, והחוקים אומרים לנו בדיוק איך הן יחסיות.
מרתק. ואז זה מביא אותך להבין שהתודעה היא בעצם... מה? זאת אומרת, איזו תודעה נגזרת מכאן, חוץ מזה ש... שוב, היחסיות, כן?
יפה. אז יפה. אז עכשיו, אז מה קורה בתודעה? גם פה יש לנו מדידות, יחסים מסוימים שאנחנו מודדים, והיחסים האלה יוצרים לנו תכונות פיזיקליות אחרות, בדיוק כמו ששם הם מדדו. אז גם כאן, מבחוץ, אני מסתכל על המוח שלך. מה אני יכול למדוד? יש לי הרי עיניים, אוזניים, כל המערכת החושית שלי. רק בעזרתה אני יכול למדוד את המוח שלך. עכשיו, המערכת החושית, מה שהיא מודדת, זה בעצם את הרכיבים, מה שמרכיב לך את המוח, הנוירונים, הדינמיקה שלהם. זה ככה, זה שבין מה שאני מודד, בעזרת עיניך עיניים והפוטרונים שמגיע אליהם, נכון? אז לכן, בסופו של דבר, כשאנחנו מודדים מבחוץ, מה שקראנו לו גוף שלישי, כל מה שאנחנו יכולים למדוד בגלל מערכת החישה שלנו, זה רק את הרכיבים, רק נוירונים. לכן זה מה שנמדוד, ולכן אני אגיד, אין לך שום תודעה מהמערכת הבדידה שלי, מבחוץ, מערכת ייחוס הקוגניטיבית שלי. אבל את, המערכת ייחוס הקוגניטיבית שלך בעצמך, מתוך המערכת הקוגניטיבית שלך, המדידות שלך הן שונות לגמרי. לך אין מערכת חושית, נכון? אין לנו מערכת חושית בתוך המוח. העיניים הם בחוץ.
אין עין שלישית,
אין עין שלישית בתוך המוח, זה לא מה שקורה, ועל זה אנחנו יודעים הרבה, לא, אין.
כן, אין.
מה כן יש? המוח, כל הרי החושים, כמו שאמרנו בפרק הקודם, הכל מקודד בצורה של מתחים חשמליים, הנוירונים יורים ביניהם, יוצרים תבניות יריעה, ייצוגים, ובודקים יחסים בין הייצוגים האלה. זהו, זה כל מה שיש למוח, זה כל מה שיש בתוכו. אז זה מאוד שונה ממערכת החישה החיצונית. לכן המדידות הפיזיקליות שלנו הן מאוד שונות, וזה אומר שהתכונות הפיזיקליות שיווצרו לנו הן מאוד שונות. איך אנחנו קוראים לתכונה הפיזיקלית השונה הזאת? תודה.
מעניין.
תודה, אז זה הרעיון, שבדיוק כמו, אני רק משפט אחרון, בדיוק כמו, בעקרון השקילות, מבחוץ הם מעודדים תאוצה, אבל מבפנים הם מעודדים כוח כובד. אני אגיד גם פה, מבחוץ, עם המערכת החישה, אנחנו מעודדים רק פעילות נוירונלית ותבניות וייצוגים, אבל מתוך המערכת ייחוס עצמה, אנחנו מודדים תכונה פיזיקלית חדשה, שלה אנחנו קוראים תודעה או היכולת לחוות הזאת.
מעניין. אז הגעת לסוף התיאוריה? זאת אומרת, זהו, משל מה שנקרא?
לא, אז עכשיו, כמובן יש כל מיני תוצאות שמה מעניינות, ואחד הדברים שעכשיו אני עובד על המאמר הבא, זה להגיד, אז מה בדיוק צריך במוח כדי למדוד תודעה? כן, כי הרי אמרנו שרוב הפעילות של המוח היא לא מודעת. אם אתם זוכרים, דיברנו על בליינד סייט, הם עושים, הנה, המון פעילות מוחית לא מודעת. אז מה בדיוק צריך כדי שיהיה את היחסים הנכונים, כדי למדוד את התכונה הפיזיקלית שנקראת תודעה? ואז לפי התיאוריה שלי, מה שצריך זה באמת שעכשיו אנחנו מודדים לא רק איזשהו קלט שמגיע מבחוץ למוח, אלא את הקלט פלוס כל היחסים שלו עם שאר הייצוגים. ברגע שיש לך קלט פלוס כל היחסים בבת אחת, זה בעצם, עכשיו הנה יש לנו פה מדידה שהיא שונה, והיא עושה לנו בעצם, או מממשת את התכונה הפיזיקלית השונה הזאת שנקראת תודעה. אז עכשיו חיפשתי בחקר המוח, אם ככה, בקוגניציה, איזה מבנים מנטליים המוח עושה, שבאמת תופסים לא רק את הקלט, אלא את כל היחסים. כי המבנה הזה, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. זאת המדידה, האינטראקציה שיוצרת לנו תודעה. ומצאתי כמה כאלה. אחד מהם נקרא מפה קוגניטיבית. הרעיון של מפה קוגניטיבית זה בדיוק, זה כמו שאנחנו מסתכלים על מפה הרגילה באטלס, נניח, כן? או בגוגל. ואז במפה אנחנו רואים את כל המדינות, אחת ליד השנייה, יש את היחסים שם, נכון? המוח שלנו מסתבר, בשלב מסוים, מייצר לנו מפות פנימיות כאלה, גם של איפה אנחנו נמצאים, וככה אנחנו יכולים לנווט, אבל גם מפות יותר אבסטרקטיות של, למשל, מי חברים שלנו, מי רק בקרים, מי זרים, או מפות כאלה על צבעים, איזה צבע דומה לצבע אחר, איזה פחות דומה, צורות, התפוז הזה דומה לתפוז, או שאולי יותר דומה לתפוח, וכולי וכולי. המוח, זה נראה, מייצר לנו הרבה הרבה מפות קוגניטיביות כאלה. והמפה הקוגניטיבית תופסת בעצם גם את הקלט, נניח את רואה עכשיו תפוז, אז התפוז הזה יגיע על המפה, וגם את כל היחסים, בעזרת המרחקים, זאת אומרת, התפוז הזה דומה לתפוז הממוצע שאנחנו אוכלים בדרך כלל, או אולי הוא שונה ממנו, הוא יותר מדי, לא יודע מה, צהוב ולא כתום מספיק, כן? אז ככה אנחנו תופסים בעצם את כל היחסים בתוך המפה הזאת. אז לפי התיאוריה, ברגע שהמוח מייצר את המפה הזאת עם כל הייצוגים, זה בדיוק היחסים האלה נמדדים לנו כתכונה פיזיקלית שלה אנחנו קוראים תודעה. עכשיו, שימי לב שזה הכל יחסי למערכת ייחוס שאנחנו נמצאים בה. זאת אומרת, מבחוץ, כשאני אסתכל על המוח שלך, ואני אנסה לחפש את המפה הקוגניטיבית, אני יכול למצוא את התבניות יריעה שיוצרות אותה. ואני אגיד, כנראה יש לך עכשיו מפה קוגניטיבית. אז אני לא אראה תודה. אבל מבפנים, כשאת ממש זה רץ אצלך עכשיו, את ממש עושה את המדידות האלה, אז ייווצר לך פתאום התכונה הפיזיקלית החדשה הזאת, שאנחנו קוראים לה חוויה. זאת אומרת, יהיה לך פתאום חוויה של התפוז, בגלל שאת מריצה עכשיו בראשך, את ממש מודדת את המפה הקוגניטיבית הזאת. בסדר? אז זה כאן, לזכור שיש את היחסיות הזאת, כן? חייבים עכשיו לקחת אותה כל הזמן בחשבון.
החוסיות הזאת בעצם אומרת, דוקטור ניר להב, שהתודעה שלנו רחוקה מתודעה אחרת. זאת אומרת, אמרת שבעתיד אולי אתה חוזה שנוכל, אני אוכל לראות לרגע את התודעה שלך, ואתה להיכנס לזאת שלי, אבל כרגע, באופן שאתה מתאר את הדברים, לעד אני לא אוכל להעביר לך באמצעים פשוטים, אני מדברת, ביושבנו כאן באולפן, את התודעה שלי. זאת אומרת, כי אנחנו בנקודות מבט שונות ויחסיות אחרת.
בדיוק.
אז הניסיון הזה להגיד התודעות שלנו קרובות, או אתה לגמרי מבין אותי, אני רגע משתמשת בקלישאות ולא במילים מדעיות, הוא כביכול נועד לכישלון.
כן, איפשהו כן. אנחנו פעם לפני התואר שלנו אומרים, התודעה היא פשוט פרטית, ולכן יש איזשהו פער שאי אפשר, אני לא באמת יכול לדעת מה החובה. היום, בעזרת יחסיות, אנחנו נגיד, כן, את פשוט נמצאת במערכת ייחוס שונה משלי, וכל עוד אני לא יודע לעבור, ומאוד קשה לעבור. לכן, בעצם אנחנו מנותקים מהבחינה הזאת, ואת יכולה רק לנסות להעביר לי בעזרת השפה את החוויות שלך, אבל אף פעם זה לא יהיה באמת מה את חובה. לכן יש לנו את מה זאת אהבה, כל הדברים האלה, כי אנחנו לא באמת יכולים להיות כרגע במערכת ייחוס של האחר.
השפה כן מתגברת, השפה ככלי, כדי להעביר אולי את, ולגשר בפערים של הייחוס, היא כלי די יעיל נדמה לי.
היא כלי נחמד, היא כלי שהוא לא רע. לכן,
אתה לא מתלהב.
תראי, מה זה לא מתלהב? זה הכלי היחיד שיש לנו, והוא כלי די טוב. בגלל זה אומנות כל כך חשובה. מה עושים משוררים? הם משתמשים במילים כדי לנסות להעביר כמה שיותר במדויק את החוויה שלהם, שאחרת אי אפשר לדעת. זה בדיוק התפקיד של האומנות. נכון? אם כולנו היינו מכירים את החוויות של האחרים, לא היה צורך באומנות בעצם. אז לכן זה דווקא כיף שיש לנו את הפער הזה, כי ככה אפשר לעשות אומנות. זה דבר מאוד מאוד יפה. אבל את מבינה גם פה באמת מה החיסרון, אנחנו לא באמת יכולים להעביר את החוויה שלי, זה תמיד יעבור למערכת ייחוס שלך,
פילטר,
נכון?
כן,
אז
כן.
דרך המסלינים שלך, זה לא באמת יהיה מה החוויה שלי.
הפסיכולוגיה מדברת על טראומה, כשאין מילים, על רגע המפגש לכאן, או דומה, שמדברים על הרגע הזה שאין מילים, של ממש פגיעה. שם היחסיות הזאת קורסת, זאת אומרת, כי אם אני ואתה נמצאים בתאונה עכשיו,
כן.
האם הרגע הזה שדווקא אין מילים, ונקודות המבט שלנו, זאת אומרת, יש פגיעה ממשית במשהו, תשנה את היחסיות?
לא, אז שוב, צריך להבדיל פה בין איך המוח עובד לבין שפה. כן, אז הם מדברים על שפה, שם השפה אולי קורסת. אז אנחנו קצת מתרחקים יותר, אבל אנחנו די נשארים במערכות ייחוס הקוגניטיביות, כי זה משהו פיזיקלי, איך המוח עובד.
כן,
כן. פשוט השפה נעלמה. אז עדיין נשארנו במערכת ייחוס. הדבר היחיד, הדרך היחידה לגשר, לעשות הטרנספורמציה, זה שבעתיד אנחנו נעשה איזשהו מכשיר, נניח, שקורא בדיוק את הייצוגים שרצים אצלך, ומה בדיוק הדינמיקה שלך, ומה אצלי. המערכת הזאת תדע לעשות מתמטית את הטרנספורמציה בין הייצוגים שלך והדינמיקה שלך לשלי, ואז אני אוכל להריץ לי בראש את המפות הקוגניטיביות שלך, ואז אני אוכל להתחבר אלייך ואגיד, אני עכשיו רונה. כן?
זה ריאלי? זאת אומרת, זה ממשי שנגיע לשם?
לדעתי כן.
לדעתי זה רק זאת הנבואה שלך.
זה הנבואה שלי. אני לא יודע כמה זמן, פה אני כבר קטונתי, כן. אבל שבשלב מסוים, בעתיד, אנחנו נוכל לעשות את הדברים האלה, ואנחנו יודעים שמבחינה עקרונית, אנחנו יודעים מחקר המוח, סליחה, ממדעי המחשב, שאפשר, כל מחשב יכול להריץ בתוכו, לעשות סימולציה של כל מחשב אחר. אז בסופו של דבר, לעשות שהמוח שלך יוכל להריץ את המפות הקוגניטיביות שלי, באופן עקרוני זה אפשרי. אנחנו רק צריכים לדעת טכנולוגית איך לעשות. ואז אם התיאוריה שלי נכונה, ברגע שזה באמת ירוץ לך, המדידות האלה אצלך יגרמו שאת תחווי את מה שאני חווה. יהיה לך את התכונה הפיזיקלית הזאת של התודעה, כמו שאני, כמו שלי יש אותה.
מרחיק לך את מה שנקרא. לסיום, אנחנו ממש לפני סיום, בינה מלאכותית לפי התיאוריה הזאת, יש לה תודעה?
כרגע לא. ל-GPT, למשל, ניסית באמת לשאול הרבה אנשי מחשבים, לראות בדיוק איך הוא עובד, כי אני לא מחקר המחשב, ונראה שאין שם מפות קוגניטיביות. הוא כן, אתה יודע, אתם יודעים, GPT כן מייצג מילים, ועושה שם כל מיני, מי שמכיר, מכפלות ויקטוריות ודברים בסגנון הזה, אבל הוא לא עושה בפועל, בסופו של דבר, יש לי מפה קוגניטיבית כזאת, ולכן עוד אין לו, אבל זה לא ירחק היום, שאם נרצה נוכל לעשות שיהיה. ופה נשאלת השאלה אם אנחנו רוצים. אבל בגדול, זה אפשרי לעשות תודעה במערכות AI.
מרתק. טוב, אז הסברת לנו את עקרון היחסיות והפיזיקה, האם היא יכולה לפתור את המסתורין של התודעה? אתה אומר כן. דוקטור ניר להב, המחלקה לפיזיקה בר אילן, ובקרוב מתחיל פוסט-דוקטורט בקמבריג' באנגליה. כמו שאמרנו, חפשו פודקאסט, יוטיוב, אתם בטח תרצו להעמיק, וחלק מהדברים יותר מובנים ופחות מובנים, אז באמת יש לך המון ערוצים.
כן, אז באמת מילה אחת, ממש לפני השביעי לאוקטובר, אני התחלתי להוציא בפודקאסט שלי חלק א' שמסביר את הכל, ובבלוג שלי חלק א' שמסביר, נתקעתי בזה כשהתחילה המלחמה, ובקרוב באמת אני אחזור, ואז שם אפשר יהיה לשמוע ככה עוד עומק על זה, ומה אני אעשה, מה אני הולך לעשות בקיימברידג' הזה לדוגמה.
מרתק. אז בינתיים יש לכם את המעבדה כאן בתאגיד, אבל בהחלט אתם מוזמנים לחפש את התכנים של דוקטור ניר להב ברשת ובכל מקום, ולהעמיק בדבר הזה. מדברים הרבה, לא נספיק להיכנס לזה, כי זה ממש בדקה, אבל על פיזיקה חדשה. נכון, זה מושג שכל הזמן, זה נכנס לתוך הדבר הזה?
אז פה זה יותר, אני יותר הרחבתי, אני מניח, את חקר המוח וחקר התודעה מאשר את הפיזיקה עצמה. אני פשוט משתבש בכלי משם ומביא אותו למחוזות שאף פעם לא היינו בהם. לעתיד הרחוק, הפיזיקה החדשה שאני חושב שמחכה לנו, זה על ידי לקחת את אותו עקרון יחסיות ולהכיל את זה גם על תורת הקוונטים ועל מקומות שכרגע עוד לא מוכלים. וזה בהמשך, כשאני אסיים עם תודעה, נעבור לשאר המסתורים שיש.
לאט לאט, מה אני מייצא בך? בסדר, אז אולי עוד נעשה פה גם סדרה על הפיזיקה החדשה, כי לא דיברנו על זה וזה מעניין, ואז נסביר את המשפט הסתום האחרון הזה. תודה רבה, דוקטור ניר להב. כבר הצגתי אותך, תודה שבאת לכאן לאולפן. הצלחה בפוסט-דוקטורט. תודה גם לעשות במלאכה, לביביאנה דייץ' לחנוז, לנועה בן הגיא, הצוות שלי כאן בתוכנית במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, היו שלום, ביי ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.